קשת, כל שידורי תורה, שיעור יינתן על ידי, עזרא ביק, במבנה התפילה. השיעור הזה ניתן לקבוצה בישיבה, ולכן שומעים גם את השאלות. זה שיעור באמת בזמן אמיתי, שמועבר גם לצורך הרבים לשידורי קשת. טוב, ברכת אלוקי נשמה זה ברכה הבא. מה זו מזה ברכה הבא? זה הנושא הראשון שלנו. מה באמת המיקום? זה לא רק עניין של מיקום, אלא עניין של מעמד הלכתי, ויכול להיות שזה ישפיע גם על ה... צריך להשפיע במידה מסוימת על, על המשמעות. בגמרא בברכות, אותו ברייתא שאנחנו קוראים, כתוב ככה. כמה שורות לפני כן, הנכנס לישון על ניתתו אומר משמע ישראל עד היום שמור, ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיניי וכולו וכולו עד סוף הברכה. ואז כתוב מיד אחרי זה כי מתאר, כשהוא מתעורר אומר אלוקי נשמה שנתת בי תורה אתה יצאת וכולו. אז בברייתא מופיע אלוקי נשמה כברכה א' הראשונה, כשאדם מתעורר הוא אומר אותו. ולמילא זה מעלה את המחשבה שהיא ברכת ברכה מקבילה לברכת המפיר כשהוא הולך לישון וכשהוא מתעורר. זה לא מנהג של אף אחד, זה לא מזמן, לא נמצא ככה בסידורים, לא בסידור במונגון, לא בסידורים יותר מאוחרים. זה נוגע לשאלה הלכתית. ראשונים שאלו למה הברכה הזאת לא פותחת בברוך. כי יש מאמר, כל הברכות פותחות בברוך ושמות בברוך, חוץ מי, אז חוץ מברכה סוכה לחברתה, או לברכה קצרה, שזה כך ראשונים הסבירו פחות או יותר, ברכה עם רק אמירה אחת, כמו ברכת הננין, ברכה שמסיימת בברוך, אז צריך לכתוב ברוך, אלא כן, זה ברכה סוכה לחברתה. ברכה נשמה לא פותחת בברוך. יש שלושה תירוצים בראשונים. אחד מהם, נדמה לי שלמות חי, זה, שהיא ברכה, זה לא בדיוק, זה לא סוכה לחוותה במובן הרגיל, זה ברכת העטיפה. סוכה לחוותה זה שלי רשימה שברכות אחד אחרי השני, כמו ב-18 לדומה, שפותחת ברוך ואחר כך רק חותמת ברוך. זה כמו ברוך שמה בישתבח, איפה שיש לך ברכות שהן סנדוויץ', שהן הקריחות של נושא אחד, אחד לפני ואחד אחריה, וגם זה נפעמים ניקה בראשונים סוכה לחבטה. זה אותו רעיון, כשזה מהווה יחידה אחת. אז לא צריכים לתור ברכות וברכה. וכאן היחידה זו השינה. זה באמת, בכל זאת זה נראה, זה לא כמו פסוקי דזמרה. פסוק הזה זה לא שאני אומר, אני פותח לברוך ומסיים לברוך. הלל, יש ברכה לפניה, ברכה לחניה. וגם כן, אין פתיחה בברוך לברכת יד רוחה. השינה זה לא, זה מין דבר קצת מוזר. להגיד שיש ברכה לפני אחר הערה. טכנית, אם זו סיבה לא לפתוח ברוך, כנראה שזה איכשהו שואף מהברוך הראשון, אז השינה זה לא הפסק. אבל לא, אם הברכה זה לא הפסק, אז הפסק זה לא, אז השינה זה לא הפסק. אז זו תשובה אחת, והיא באמת מבוססת על הגמרא הזאת, שבכל זאת רשמה אותם כסמוכים עם 8 שעות שינה באמצע, שהגמרא לא מזכירה. תירוץ היותר ידוע, זה תירוץ של התוספות ואחרים, שזה ברוכה סמכה לחברתה של אשר יצא. וזה מה שמופיע כבר בסידורים שלנו. ככה גם פוסק הרמה. הרמה אומר את זה מסיבה קצת אחרת. הוא אומר, נהגו לעשות את זה מיד אחרי אשר יצא. הוא יודע שבגמרא זה לא כתוב ככה. הוא אומר, הרמה מרוות, שמפלי לעשות. מה פשט מפלי לעשות? מה הפלא? הוא אומר, הרמה, מפלי לעשות זה שהוא מחבר גוף עם נשמה. אז הברכה הקודמת, ברכת אשר יצא, זה בקטע גוף, אבל... כי ברכת הגוף, החתימה הייתה שהוא, הגוף הזה כולל את הנשמה, זה הפלא, שהגוף יכול לכלול את הנשמה, אז לכן ראוי לפתוח מיד באלוקי נשמה. במה מוסגר, המאמר הזה של הרמה, הוא סוגיה מחשבתית בפני עצמה. כלומר, זה מבוססת על כך שזה פלא עצום, הרבה יותר מזה שהאור דולק, או שהשם הזו אחת, זה פלא עצום שיש נשמה בתור גוף. זו תפיסה מסוימת של... גוף ונשמה הם ניגודיים, הם במלחמה. יש איזו היסטוריה ארוכה במחשבת ישראל, אבל יש גם דעה, יש דעה הפוכה. הדוגמה הנציג הבולט ביותר של דעה כזאת בין גדולי המחשבה זה רבינו בחיה בחובת הלבבות, וזה לא פלא שרבינו בחיה מסיק מזה שיטה שהיא הקיצונית ביותר בין חכמי ישראל בנושא של פרישות של אסקטיות. רבינו בחיה יש לו ביטויים שאוזן יהודי רגילה זה ממש, ממש מצמרר. אני מדבר על כך שיש שלושה, כמו קודם כל פרישות זו אחד מהשערים של ספר חובת הלבבות, והוא מסביר שבפרישות יש שלושה דרכים. הדרך התחתונה, שזה להיות רגיל, ויש את הדרך העליונה, שזה ללכת למדבר, בלי אישה, בלי ילדים, בלי כלום, לשבת במערה ולעבוד את השם, ויש את הדרך התיכונה התורנית. כלומר, הוא מודה שהדרך העליונה אינה הדרך התורנית, אבל רואים שהוא בעצם מעריך אותו יותר. הדרך התיכונה התורנית זה להיות פרוש לגמרי בבפנים, אבל במחוץ להתעסק עם אנשים, למה? כי תשפוך הוא גזר, תשפוך הוא הכריח אותי להיות מורב בעולם. אבל האמת היא, ואז הוא מסביר את זה אחר כך בשער האהבה, שהנשמה היא עצם רוחני, שואפת לחזור למקור חשבתה במלחמה מתמדת עם 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 עם, עם הגוף והיא חולה מהגוף. ממש ביטויים מאוד מאוד חריפים, וזה ביטוי לכך שיש תפיסה אנתרופולוגית פילוסופית בסיסית שגוף הנשמה זה תרתי דסתרי. היום, שבכלל המחשבה היהודית העכשווית היא ברחה במידה רבה מאוד מהאסקטיות בכלל, מה שלכל הדעות בימי הביניים. לא צריכים לאכול, אכילה זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, צריכים לאכול כדי להיות בריא וכן הלאה. יש תפיסה, זה לא קיים כמעט היום. קצת השפעה חסידית, קצת השפעת המודרנה, כמעט שלא מוצאים את זה גם בעולמות די רחוקים מעולם שלנו. אז ממילא יש גם נטייה לראות שאם יש בכלל ביטוי כזה, זה בטח לא יהודי, זה בא ממקומות אחרים. יש בדיחה של פיתגורס. הבדיחה היא רק ביוונית, היא לא עוברת תרגום. אז אני אספר לכם את הבדיחה. זה לא, איש, לא שייך לתרגם אותו, הוא משחק מילים. הבדיחה הוא סומו סומה. זה מאוד מצחיק. לא, טוב, אני אסביר. סומה זה גוף וסומה זה כלא. הגוף זה הכלא של הנשמה. והמיטה זה כשיוצאים לחופש. אבל הוא אומר את זה יפה. לא כל כך טוב בעברית. גם לא באנגלית, גם לא בצרפתית. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, אמרתי את זה פעם בעל פה מהיוונית. אז יש דעה כזאת, אבל היהודים הם יותר, ככה, כל מי שכותב היום אמר, אומר, היהודים הם יותר בעולם הזה, הם לא רואים כזה ניגוד, כשפוך הוא ברא את העולם, העולם הוא טוב, כתוב מפורש בפסוק, על כל שעשה בעיני טוב מאוד, אבל טוב, היסטורית זה לא כל כך ככה, והרמה כאן מבטא משהו בכיוון הזה, להגיד שזה הפלא, מפליא לעשות, לכבד נשמה לגוף, אכן מבוסס על כך, אם לא מקבלים את זה, אז צריכים לצור פירוש אחר, ממילא. בכל מקרה, זה תירוץ השני בראשונים, שיש לראות את שתי הברכות האלו כסמוכות לחברתה. סמוכות לחברתה כאן הוא שונה מידי הראשונה, גם במשמעות המעשית שלו, ולכן זה ישפיע גם על פירושנו. להגיד שזה שתי ברכות על יחידה אחת, אז אתה צריך לחבר אותן. אז הדעה הראשונה, זאת אומרת, על שינה מברכים, אחת לפני אחת מאחריה. להגיד שסמוכת לחברתה זה רק אומר שיש כאן סדרה, אני לא חייב, זה דרוש קצת, לקחת 18, שכל הברכות הן סמוכות לחברתה, אז אתה לא במיוחד, הגמרא שואלת, הטור ממש פיתח את זה, למה ברכה הזאת אחרי ברכה הזאת, אבל הן לא אומרים יחידה, יש סדר, אז כאן בסדר, יש סדר, מה שרמה אמר עכשיו, זה סדר, כיוון שהזכרת נשמה, אז ממשיכים לנשמה הבאה. הדעה הראשונה היא חייב אותנו יותר לבדוק ברכת המפיל, לדוח את הברכה הזאת ולהסביר למה שינה קיבל את המטפת הזאת. דעה הזאת קצת פחות. יש דעה שלישית בראשונים שאין שאלה. ברכות שבח הן לא כלולות בכלל. ברכות שבח הן עוד שהן ארוך, הן תמיד קצר. על פי דין זה נחשב לברכה קצרה. אז סתם ברכת שבח עוד היה. רק ברכות שיש בהן יותר, משהו יותר מסובך צריכים. וזה, אז כותבים שזה ברכה. ברכת שבח, ברכת הודיה פשוטה. ולכן היא לא מחוברת לשום דבר. מלא גם לא צריך להיות במקום שנמצא בסידור, ולא בכל הסידורים הוא נמצא במקום הזה. זה יותר השפעה של בעלי התסבות, בגלל שהם אמרו שזה סמוך לחברתה, אז לכן זה קיבל את מקומו. והערה קצרה לגבי התירוץ הראשון, אז לולי התירוץ ההוא, ואולי גם אחרי התירוץ ההוא, יש ברכה אחרת, יש מועמד אחר, להיות הברכה המקבילה, הצד השני של המפיל, וטקסטואלית הרבה יותר טוב, וזה ברכת המעביר, שזה מילה במילה, אותו ברכה רק הפוך. זה כמעט, זה זורק מן השמיים, שהמפיל חבלי שינה על עיניי, זה מקביל למעביר שינה מעיניי, והיהי רצון והיהי רצון, זה כמעט אותו דבר, יהיה רצון שאני הולך ראשון יהיה בסדר, יהיה רצון שאני הולך לקום, והכל יהיה בסדר. זה משהו, הן ברכות נורא מקבילות, וכך אני, כשנגיד לזה, בזאת השם השבוע הבא, אני אצא מתוך הנחה שזה ככה, אבל בגמרא זה באמת לא, באמת לא כל כך משמע ככה, לכן יש דעה שהזכרנו. עכשיו, אז זה לגבי המעמד, איפה הוא נמצא בתוך הסדר, ומה יחסו לברכות מסביב, יש לו יחס קרוב, או שאין לו יחס קרוב, או שיש יחס לברכה אחרת, שימצא הרבה לפני כן. אנחנו רוצים, וזה קצת ישפיע מה שנגיד עכשיו, להבין את התוכן של הברכה. הברכה היא אכן שונה בניסוחה מהרבה ברכות אחרות. אני רוצה להתמקד קודם כל, כדי לפתוח את הדיון, בשאלה טכנית, פשוטה, שיש לו, התכונים דיברו עליו בהקשר אחר, אבל הוא שייך גם כאן. יש כלל בגמרא בברכות, אם אני זוכר נכון, אביי, שלעולם נהבי אדם, לצרף אדם עצמו עם הציבור. שיש לברך, מזה למדו שיש לברך בלשון רבים. ולא, יש להתפלל בלשון רבים ולא בלשון יחיד. ולכן כל התפילות נוסחו בלשון רבים. בגמרא זה לא סתם אמר, זה בהקשר הזה, שהיה שם, נדמה לי, זה בברכת הדרך, שהיה בלשון יחיד, והוא שאל, ולכן אמרו שזה יגיד את זה בלשון רבים. כלומר, ממש מהגמרא משתמע שאין להגיד ברכות בלשון יחיד. עכשיו, יש ברכות שהן כן בלשון יחיד. אז הדיון באחרונים, צריכים לדבר עליו גם כן, נזכיר אותו בשבוע הבא, זה דווקא לגבי ההמשך של ברכת המעביר, או הברכה הבאה, תלוי במחלוקת, הירצון שמופיע אחר כך, בגמרא זה כתוב בלשון יחיד, שתוריכי לשלום, תצדיין לשלום, והאחרונים שאלו, ולכן בסידורים, כמעט כולם היום, יש כמה הבדלים, אבל ברוב הסידורים, ומה הירצון שאחריו?
יחיד.
שניהם? גם הגומר וגם הירצון ש... איך זה
כזה? כן, תגמילי חסדים טובים.
ובהמשך? אוקיי, כי זו שאלה של רשע יפיק, זה בא למסורת הש"ס. זה נשאר בהקשר מאוד אשכנזי, ובדרך כלל לא משכנעים סידורים לשנות, הוא שכנע אותם לשנות את הסידורים, אבל יש גרסות שגם הירצון השני הוא כן בלשון יחיד, יש הפוך. יש בלבול גדול מאוד, אבל פחות או יותר כותבים את זה היום בלשון רבים, זה נגד הגמרא. אבל הוא שאל שאלה, כי הגמרא זה נגד הגמרא. הבעיה אמר, אז יש דיון כזה באחרונים, האם זה נכון שכל אחד צריך להיות בלשון יחיד. אף אחד מעולם לא שאל אלוקאי, אלוקאי נשמה, שהוא מאוד בלשון יחיד. זה מודגש, מודגש מאוד, כולל גם הפנייה לקדוש ברוך הוא אלוקאי, שזה באמת יחיד במינו, גם בהתחלה. וכל הברכה ככה, זה בי בי בי, ומודה אני לפניך, זה ברכון בלשון, בלשון יחיד. השאלה היא, מותר לשאול למה. אף אחד כאן לא מפפק שזה צריך לשנות אותו, מעולם לא שמעתי, מיטב ידיעתי. אף אחד לא ניסה לתקן לשנות את הנוסח כפי שנמצא בסידורים. אבל עדיין ניתן לשאול, בוודאי שרוב הברכות, רוב רובם של הברכות, הם בלשון רבים על פי המאמר של הגמרא, וכאן לא. וזה אולי, אם חושבים על זה, זה מפתח לחשיבה על הנושא של הברכה כאן. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, לא כתוב היא בגמרא. לא כתובי ברוב הראשונים, אבל איכשהו זה הצטנף. כל זה לא משנה. תורה היא, אתה בראתה, אתה יצאתה, אתה נפחת בי. מה כאן בגדול קודם כל? מה אומר הברכה? זה נוסח, מה זה החזרה הזאת? אתה יצרת, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה נשמרה בכלי, אתה עתיד יתלה ממני, עולם זה יבא לגלו, ואז אני אומר לכן, כל זמן שם בבקים מודל לפניך. בגדול, בלי אפילו לסתכל על ביטוי אחד. מה נוצר על ידי המראה הזאת?
בגלל הבריאה.
בגלל של מה?
בגלל
הבריאה. אמרת מילה, זה העיקר. הברכה, הפנייה לקדוש ברוך הוא, בלשון נוכח, לאורך כל הברכה, שזה גם זה, זה גם חריג. ידוע, ברכות פותחות בנוכח ומסיימות בנסתר. כאן זו ברכה שהוא בנוכח, ולא רק במקרה בנוכח. כל הברכה הוא נוכח. אתה, 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 אתה ואני. הברכה היא סופר סופר פרטית, במובן הפרסונלית. כלומר, הברכה אומר, אני ואתה. והחיים שלי, הנשמה שבי, זה אתה שמת אותו, לא רק שמת אותו, אלא גם אתה שומר עליו. אני חושב שזה לא היה שייך להגיד אותו בשון רבים. אם אנחנו, על עובדתית, כן, אני יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את כולם, נתן לו כולם נשמות, ושומר על כל נשמות, והוא יחזיר אותן. אבל הברכה היא חוויה, ולא, זה לא מאמר, זה לא הרצאה פילוסופית, כן? החוויה, אני יכול לחוות את זה, כשאני חולה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא ברוך הוא חולים, אז מבקשים על כולם. כי אם אני חולה, אז אני גם שותף למחלות של אחרים. אין להתפלל עליי, אני צריכים להתפלל על כל המסע. ואני בתוכם. החוויה שלי זה שאני חולה, אבל אני מבין, קצת סימפטי, אני מבין שאנשים אחרים חולים. אבל כאן כנראה, מה שברכה הוא נסה להגיד זה, הנשמה שבתוכי, אז יש משהו משותף לכל הנשמות, אבל החוויה שלי, הברכה היא על החוויה הפרטית שאני חי. ובזה, לא, אני לא אומר כאן חידוש מחשבתי, אני אומר חידוש חווייתי. אתה עולם שלם, אתה בשבילי נברא עולם, אתה יחידי. כלומר, זה שקדוש ברוך הוא נשם, נתן בך, נפח בך, נשמה ואתה חי, אני לא יודע מה אנשים אחרים, אני יכול לדמיין שאנשים אחרים חיים, אבל התגובה הזאת בבוקר, בברכה הראשונה, בגמרא, ממש הברכה הראשונה, אתה קם, אין חינמי, בוא נקרא את הגמרא, גם אם זה לא צודק מבחינת המיקום שלו, אבל הגמרא בכל זאת, כשהגמרא מדברת על חוויות, ואנחנו פוסקים שלא צריכים את החוויות, החוויה שהגמרא אומרת שבמפחים ברוכה הזאת זה כמיתה, כשאדם מתעורר, זה הנשימה הראשונה שאדם חי. נוסח הברכה אומר, אתה לא מודה על זה שאתה חי, אתה מגיב ומודה על הרגשת אצבע אלוקים כחלק מחייך. זה לא רק שאני חי, אלא שהנשמה שבי, שזאת החיים שלי, זאת עשייה. אוקיי, זו מילה עדיין קצת מוטרדית, בריאה. אתה נפחת בי. אני חושב שמגיעים נפחת בי, מתחילים להבין את הנקודה הזאת. זה לא שייך להגיד, אתה נפחת בכולם. הנפיחה הזאת היא חוויה נורא אישית, זה בעצם נשיקה. הקדוש ברוך הוא נפח בי. נשמתי, אתה כבר לא רואה שום דבר אחר. אתה בתוך החוויה הזאת, ולכן כמובן הברכה היא בלשון יחיד. צריכים להזכיר מיד את הנקודה של הרמב"ן. אתה עשית, אתה בראת, אתה יצרת מידע. אתה נפחת בי. אומר הרמב"ן על הפסוק שעליו מבוסס נוסח הברכה, ויפח ואפיו נשמת חיים. הרמב"ן מאוד מפורסם. כולם אמרו לדעת זה בפה. אומר הרמב"ן, מן דנפח מדילי נפח. זה מליצה, סך הכל. הקדוש ברוך הוא לא בדיוק נשם, כן? בכל זאת זו מליצה, כן? אז למה לבחור בזה? הקדוש ברוך הוא שם לו, נתן לו נשמה, כן? השאלה היא יותר חמורה, כי לכל דבר יש נשמה, לכל בחי יש נשמה, אבל זה לא כתוב שום דבר לפני. הקדוש ברוך הוא ברא דברים חיים, ברא את התנינים הגדולים. לא הוא ברא אותם גולמיים, ואחר כך יחיה אותם. אבל אז כאן הקדוש ברוך הוא ברא ויחיה, ואיך יחיה? נפח. אומר רמב"ן, מן דנפח מדילי נפח. הנפיחה הוא עוד פעם, סופר אישי, עכשיו מצד הקדוש ברוך הוא, הנפיחה זה ממנו, זה החיים, נשמה, נשימה, זאת אותו מילה, כן? זה הכביכול, החיים הפנימי של הקדוש ברוך הוא, שהוא מכניס כדי לחיות אדם, הוא מחיה אותו בנשימתו. דרך אגב, הרמב"ן אומר את זה בלי הקדמה, הוא לא אומר שזה הדרך האמת. זה ברור שזה הדרך האמת. ובהמשך הוא אומר מיד, הדרך האמת, הוא מתחיל להגיד דברים שאנחנו לא מבינים, אבל זה כאילו בפשט. הרמב"ן רצה, לפעמים הרמב"ן רוצה שגם תדעו קצת קבלה. והוא רומז להסבר שדברים אחרים נעשו בספירה אחת, וזה בספירה יותר עליונה, אבל לא חשוב עכשיו הספירות, כן? הפשט, מן דנפח מדילי נפח. אז אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, זה בא להגיד שהחיים שבתוכי, וזה שונה אחרי מחיים אחרים, כי לא נאמר נפחת בי על שום בר חי אחר, החיים שלי הם משהו אישי, זה החום, אני יכול להרגיש את החום של הגוף, אם נופחים במישהו, עושים טיפול, החיה למישהו, אז האוויר שיוצא הוא חם מגופו של הנופח, של המנשים, כן? החיים שלנו זה, 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 זה מודד ביטוי אחר, שלא מופיע ברמן. הניצוץ אלוקם עם ה... מדובר במשהו חי, במשהו פנימי לקדוש ברוך הוא, פנימי לקדוש ברוך הוא, פנימי גם, פנימי גם בי. אז הברכה מבוססת על הקשר הפנימי, לא על העובדה שאני חי. העובדה שאני חי זה כמו עובדה שהשם מזורחת, כמו עובדה שהסכבי הבחין. יש הרבה עובדות מעניינות, אפילו חשובות. אני חי זה עוד יותר חשוב. זה לא עובדה שאני חי. זה על החוויה הפנימית שחיי מחוברים לעשייה, לנפיחה, לנשימתו כביכול של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה מחזיר אותם למילת הפתיחה. נשמה שנתת בי, תהורה היא. מה משמעות הברכה? למה, מה אומרים כאן? הנשמה תהורה. אנחנו ככה גילים למילה, בסדר, אני רוצה להגיד ש... אתה עשית טוב, אני אחר כך קלקלתי, אבל זה לא רמוז בברכה, בכלל לא מדברת על זה שאני הולך לקלקל משהו. נשמה שנתת בי, תהורה היא. מה הפשט? מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני תמיד ידעתי מה זה תמיד, ידעתי אותו פחות חודש. תמיד ידעתי אותו, זה דבר מה ההבדל בין, מה פשוט המילה טהרה, במיוחד על רקע מה פשוט המילה קדושה. כשאני צריך להכניס אותו לברכה הזאת, אני חושב שזה מקבל, בשבילי זה קיבל משמעות חדשה, או נוספת, שממילה יתבהר. ידוע, כולם יודעים, לא התוכן, ההבדל הסימן, מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה? שלפעמים אנחנו משמשים בהם פחות או יותר בשיחת חברים, שיחת קודש של חברים, אז טהרה וקדושה זה אותו דבר. אתה טוב, אתה טהור, אתה קדוש. מה ההבדל הבולט? סימן לעבודה נוספת בין טהרה לבין קדושה. טהרה הוא נוטרל. טומאה זה משהו חיובי. כל דבר הוא טהור אם לא מטמאים אותו. בקדושה זה הפוך. כל דבר הוא חול אם לא מקדישים אותו. אז... קדושה זה מושג חיובי, חיובי וקרוב לקדוש ברוך הוא, והפוך, תומה זה מושג חיובי ברחוק, כלומר, חיובי במובן השלילי. הכושר בים טהור, כל דבר הוא טהור, עד שלא משהו צריכים מטמא, ולשון למדנית, צריכים, לתומה צריכים מחיית, צריכים סיבה, לא צריכים סיבה לטהרה. רק דבר שנטמא צריכים לטהר אותה. קדושה צריכים סיבה. לא צריכים סיבה לחול, אפשר לחלל, קדושה, אבל כל דבר מתחיל כחול ואחר כך מוקדש. מה, טוב, זה רק מפתח, זה רק לעזור לנו להבין. מה זאת טהרה? יש וורט, אני מניח שכל אחד שמע, ואני משוכנע שזה נכון, למרות שלפעמים אנשים אומרים בו, יש כל מיני שאלות, צריכים לברר אותו עד הסוף. בסיסית, טהרה, אני לא משמע מה זה טהרה. מה ההפך מטהרה? תומה. מה ההפך במציאות מטהרה? יותר קל לזהות את ההפך מטהרה, מאשר להגדיר מה זה טהרה. ומה לזה, זה יתבהר. מה, כן, זה ווט בסיסי שלפעמים שואלים, כי יש בעיה, כשאתה מגיע לתומעה שאיננה תומעה, תומעת מאכלות אסורות, שזה לא תומעה הלכתית במובן של אבי אבות התומעה, אתה שואל מה הקשר, אבל כל התומעות המתאמות, כל התומעות שהן תומעה במסכת טהרה, בסדר טהרות, בלי שאלה אחרת, למה תורה גם לפעמים קורה לדברים אסורים, טמאים, אבל כל התומעות של מסכת טהרות, הם קשורים בצורה זאת או אחרת למוות. למה? מושג הטהרה הוא, כלומר, נתחיל ככה, מה זה מוות, מה זה חיים? דבר הוא חי כשהוא יכול לחדש או להתחדש. לנו יש הבנה בנקודה הזאת שהיא עוד יותר מאשר לפני 500 שנה. כל דבר חי, שנראה כאילו הוא יציב, לא מת, אבל הוא עושה משהו מיוחד. אנחנו יודעים הוא חי רק בגלל שהתאים מתחדשים בכל רגע ורגע. כלומר, תאים כל הזמן מתים, ואם הם לא למות זה שיותר תאים מתים מאשר מצליחים לחדש. כל זה, אדם בריא, שהוא חי טוב, זה כל תא שמת, אבל מתים כל הזמן. לחיות זה לא לעמוד. אין דבר כזה יציב וחי. חיים זה דינמיקה של מוות והחיה. זה הפשט של טהרה. דבר שיש לו את הכוח החיות, שיכול לגדול, לאו דווקא לגדול ולהיות יותר גדול, אלא כי גם לדברים חיים אתה צריך לגדול כדי לעמוד במקום. כן? אז הכוח הזה להתחדש, לחדש ולהתחדש, זה הפשט של טהרה. אם הכוח הזה, אם הכוח נפגם, אם אין למישהו את הכוח הזה, אז הוא מת. אבן ומיטה, אבן לא זז, לא עושה כלום. ופייגר, אדם, גוף מת, זה אותו דבר. הוא כבר מתקלקל, אבל הוא לא, אין לו את הכוח החידוש. הכוח של החיים זה הכוח להתגבר ולהחיות עוד תאים חדשים, ליצור. אנחנו, אני מדבר כבר במורדן המודרני הזה, שאני רואה שמדבר כאן ביצירה ממש, אז ליצור תאים חיים חדשים, זו טהרה. הייתי מדבר קצת מונחים יותר ישנים, אז בסדר, אם יש צורך, אני יכול לעשות משהו, אני יכול לקום, אני יכול להתחדש. ברגע שאתה שוכב ואינרט, פשוט רק מושפע מהכוחות החיצוניים, אבל בלי כוח להתנגד לאותם דברים, אז זה נקרא להיות מת. זה פשט המילה טהרה. לכן זה כבר מסביר, אני רוצה להסביר טהרה בכלל, זה יהיה מסובך מדי, אבל אותם טהרות, אותם תומות שבמבט ראשון אינם קשורות למיטה, זה בכל זאת הנקודה. אתה יודע במצב שהחטא שלו, אם מדובר במצורע או משהו אחר, הוא בכל זאת פוגם בצורה מאוד מאוד קריטית ביכולתו לחיות, הוא צריך להתגבר על כך כדי לחזור לחיים נורמליים. אבל לא ניכנס לפרטים. קדושה קשורה לאותו מושג. אבל קדושה בחיים, ונדבר על זה עוד כמה חודשים כשנגיע לקדושה, אבל אני אומר את זה עכשיו כאמירה, קדושה זה עצם ההתקברות של האדם, ההליכה של האדם מחי לחי, מכוח לכוח, היא הקדושה. כלומר, קדושה תמיד מופיע בתפילות כתהליך של גידול, יתגדל ויתקדש. איפה שיש יותר קדושה, איפה שיש גידול יש יותר קדושה, לכן איפה שיש יותר קדושה יש קדושה. אי אפשר לדבר על קדושה כדבר, קדושה זה כשאדם יוצר יותר. כשאדם, רק אקח דוגמה פשוטה, דבר שבקדושה, יש לנו רשימה. טוב, אז קדושה בתפילה זה דבר שבקדושה. תגידו למה, כי זה נושא קדושה. למה ברוך זה דבר שבקדושה? מה הקשר בין בחוץ המבורך לבין דבר שבקדושה? דבר שבקדושה זה לא דבר שמדבר על קדושה, רק חדק מהם דוגמה קדושה. אבל כשמגדילים את שם השם, כשמקדשים את שם שמיים, זה דבר שבקדושה. אז כל דבר שיש לו יותר, לקדש שם שמיים, זה חייב להיות להגדיל קדושת שם שמיים. לא לציין שקדוש ברוך הוא קדוש, אלא להגיד, אנחנו עשינו משהו, כן? קידוש השם במובן המעשי. כשגרמנו ליותר נוכחות שכינה, ליותר פרסום, ליותר יחסי ציבור של קדוש ברוך הוא, למשבחים אותו יותר, זה הנושא של קדושה. מה ההבדל אם כן בין קדושה לבין טהרה? ההבדל הוא זה, טהרה הוא תנאי מוקדם לקדושה. תמי אסור במקדש. התארה זה היכולת. היכולת, חיים בסיסיים, זה היכולת לעשות משהו. היכולת לחיות ולחיות ולחדש. אדם מת, אז הוא אין לו את היכולת הזאת. מי שחי וישן, אז הוא חי כי הוא יכול לעשות. קדושה זאת ההליכה בפועל. אם אני לא עוסק בדבר שבקדושה, אז כרגע אין קדושה. זה חול, אני סתם יושב כאן, אז זה חול. אבל זה טהור, כי אני יכול לעשות. אז אם פוגעים ביכולת האדם לעשות את מה שאדם יכול לעשות, זאת תומה והתחלה של מיטה. אדם שהוא טהור, הוא טהור. כשהוא יעשה משהו, כשיעסוק בדבר של קדושה, כשהוא יתאפס בהר כדי להגיע לבית המקדש, כשהוא יקריב, כשהוא ישבח, כשהוא יעסוק בדברים שבקדושה, אז הוא יוצר קדושה. קדושה זה משהו חיובי שצריך ליצור אותו. טהרה זה פוטנציה. הקדושה זה ההוצאה שלה בכוח על הפועל של הטהרה. לכן אם אין טהרה, אתה לא יכול לעסוק בקדושה. אז תמי נשלח, מכל התמי נשלח ברמה אחרת מחצרות הקודש. אז מה הברכה הזאת אומרת? זאת ברכה ראשונה. אני אומר, היא ראשונה גם אם אנחנו לא אומרים אותה ראשון. זה כבר קשור לשאלה הקודמת, מתי צריכים להגיד כל ברכה. אבל הגמרא אומרת את הקשר, כן? זו ברכה על ראשון, אבל ראשון שבראשון. זה שאתה מתעורר ואתה טועם טעם החיים. מה הדבר הראשון שאתה טועם? מה החוויה שיש לאדם שהוא מתעורר? הוא לא עשה שום דבר עדיין. הוא לא עשה שום דבר שבברכות השחר, כשאנחנו כבר דיברנו עליהם, הוא לא מתח את איבריו, הוא לא קם, ולא שם כיפה, ולא שם נעליים. הוא אפילו לא פקח את עיניו, כמה זה יש ברכה. אז הוא לא ראה עולם. אז מה הוא רואה? רק את ומה הוא חווה? רק את הפנימיות, הוא אפילו לא פקח עיניים, הוא לא רואה את העולם, הוא רואה רק את עצמו. הוא מגיש רק את עצמו, ומה הוא מגיש? הוא לא עושה דבר, מה הוא מגיש? רק את היכולת הזאת להיות חי. הנשמה שנתת בי, תורה היא, אנחנו חווים את התארה. אני שואל שאלה פשוטה, כי אם אני לא צדק, אז אני חושב, יש לכם בעיה. מהי החוויה שאני מבטא כשאני אומר, נשמה טהורה היא? איך חווים טהרה? מה בדיוק הרגשתי? כיוון שא' טהרה זה דבר שלילי, אז אי אפשר לטעום אותו ממש, זה דבר נוטלי. אז אין מה לטעום. וב' קצת רחוק מהחוויה הבסיסית של בן אדם. כלומר, אם אני גדול ועמוק, אני יודע, צדיק גדול, אז אני יכול לזהות טהרה כשנראה אותו. אבל מה אתם? כשאתם מברכים בבוקר, אתם אומרים, וואו, הנשמה שנתי בי טהורה היא. מה מגישים שהוא לא מלוכלך, מגישים שאני לא חוטא, כל כך מופתעים. קמתי בבוקר, האמת שיש מפרשים ככה. הלכתי ראשון, אחרי, בסוף היום, כל מיני פגמים וקטמים, בזמן שאתה ישן, אזור כזה, זה לא רק שאתה ישן, ונח, אלא כשבוך הוא תובד את הנשמה בנער שיוצא מעדן ומנקה אותו. אתה בבוקר, אתה מופתע, כי זה היה מלוכלך, ועכשיו, וואו, זה נקי, טהרה בתור, בתור, בתור ניקיות. אבל אם זה לא בהשוואה ללכלוך, מה בדיוק חווים בטהרה? אז הוא אומר, טהרה הוא מצב של נוטרל ושל יכולת, אבל זה יכולת אדירה. אדם מרגיש שיש לו את היכולת לעשות דברים שהם מעל כוחו. הוא יכול לחדש, הוא יכול ליצור חיים חדשים, הוא יכול ליצור... זה, עצם הגשה של היכולת הזאת היא הגשה אדירה, למרות שאין לו תוכן מהותי, אין לו תוכן עכשווי, אין לו תוכן אקטואלי. התוכן, הפוטנציה הזאת, הוא הגשת עוצמה. ועל עוצמה הזאת מברכים, נשמה שנתת בי, תורה היא, המשך הברכה היא, מכירים במה שהרמב"ן אומר, מאיפה באה העוצמה הזאת? זה לא עוצמה טבעית, כי בטבע הדבר שווה לעצמו. כלומר, אבן זה דבר טבעי. אבל היכולת ליצור יש מאין, כן? ליצור חיים חדשים, חיים, להיות חי זה ליצור חיים חדשים. זה בא מהקדוש ברוך הוא, זה אתה בראת, אתה יצרת. לגבי האדם, בניגוד לכלב, כנראה שמרגישים את ה... זה לא תוכן אחר, אני חושב שזה תוכן אחר, אבל מרגישים את המקור האחר. היכולת שלי, העוצמה הזאת שלי להיות חי, אני מזהה שזה בא איכשהו ישירות מהקדוש ברוך הוא. זה בא בגלל הקשר הפרטי, האישי מאוד, שיש עם הקדוש ברוך הוא, שזה אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. אם זה רק ברוך הוא בורא, זה קיים. אבל כאן זה לא מצב, זה התחדשות של מצב. אז ברוך הוא לא רק נפח פעם אחת, אלא הוא כל הזמן צריך לשמר, לא במובן שמשתמע קצת מהרמה שציטטתי, או מהחובת הלבבות, שהנשמה מנסה לברוח, שברוך הוא משמר אותו בר כוחו, כן? אבל להיות נשמה, כלומר להיות טהור, זה היכולת לעשות דברים חדשים, זה לא תכונה שפשוט שייכת לך, כמו שהקיר הוא לבן. זה שהבן אדם הוא חי, זה לא כמו קיר לבן. קיר לבן, זה לא בן שייך לקיר. זה שאדם הוא חי, יש לו יכולת שאין לו, יש לו יכולת לעשות משהו חדש. אז זה כל הזמן משמרה בקרבי, מיד נראה את הסוף לגבי הזה. לכן, אני חוזר להתחלה, לכן זה ברכה בלשון יחיד. זה לא, מדובר בחוויה פנימית, אני כאילו מתחבר לשורש נשמת עצמי. ואני לא אומר את זה כמליצה, אני אומר את זה ממש, אדם מתחבר לחוויה הבסיסית להיות חי. אני לא יכול להתחבר לחוויה הזאת שלך. אני יודע שאתה חי, כנראה שאתה חי. שאלה גדולה מאוד, איך אני יודע שאתה חי ולא רובוט, אבל נניח שאני יודע שאתה חי, אני מרגיש את זה במשהו. אבל אני לא חווה את זה כמו שאני חווה את החיים של עצמי. ולכן זה ברכה שלא ייתכן שיהיה בלשון רבים. זה לא ברכה על התופעה שיש דברים חיים, זה ברכה על זה שאני נשמתי נשימה והרגשתי את נשיפתו של הקדוש ברוך הוא באותו נשימה ראשונה. שנשמתי כשהתעוררתי בבוקר. אתה
להגיד שיש פה קצת תחושה שכאילו אדם היה מת בלילה ועכשיו הוא התעורר בוקר, כאילו חי מחדש.
בלי ספק. אבל גם זה, אני חושב שלא... זה בשתי רמות. הלא החתימה, המחזיר נשמות לדברים מתים, אז זה מקום, אני אמרתי את זה באחד השום הקודמים, כן? זה ודאי המקום, אני חושב, המפורש ביותר לרעיון ששינה זה סוג של מיטה. אבל גם אם לא הייתי מקבל את הרעיון הזה, בכל זאת, אדם ישן הוא לא חווה את החיים שלו במובן הזה. הוא לא חווה את יכולתו לחדש, כי הוא בעצם ישן, כלומר הוא כן אינרט, הוא כן נייח. אז אנחנו יודעים שהוא יתעורר ויעשה, אבל ברגע שאתה מתעורר, אתה פוגש את ה... עוצמת החיים. אז לכן הוא יברך. אבל טוב, אם אנחנו מוסיפים שלא רק שאדם לא חווה את חייו בשנתו, אלא שהוא באמת מת ברמה מסוימת, כן? אז כמובן זה יותר חזק. אני חשבתי, למה אני לא משוכנע שזה נכון אפילו ברמת הברכה? מה פשוט המילה פגרים כאן? בעברית מודרנית, השפעת היידיש, פגר זה לא מילה יפה. פגר זה לא דבר מת, זה דבר שמושלח באמת. למה? טוב, אבל זה מודרני, זה השפעת היידיש. להגיד, יש גופות ויש יש, יש פגרים, פגרים. אבל בכל זאת, מה פשוט המילה? מה פירוש המילה פגרים? מתים. הפסוק אומר, וכולם פגרים מתים. אבל מה פשוט המילה? מה פשוט השורש? יש לזה שימושים אחרים, לא? אנחנו אומרים מה שמפגר, לשון שחזר, פגרה. מה זה פגרה? חופש, כן? לפגר זה לבטל, להיות בטל. אז הדבר שהוא באמת בטל, זה כלומר, אדם שהוא בטל לחלוטין, זה משהו מת. אבל פירוש המילה זה לאו דווקא, לא צריכים להגיד שלפגרים מתים, זה בגלל שיש לי איזה רעיון מיסטי כזה, שבזמן שאתה ישן, אתה נמצא בעולם האמת ולא בעולם הזה. הנשמה כאילו מנותקת מהגוף, אז הגוף נושם, אבל הוא מת מת ברמה רוחנית. לא חייבים. זה מאוד תומך בזה. אבל יכול להיות פגרים מתים, כלומר, בלילה הייתי כמו מת, כי הייתי בטל מכל דבר שנותן משמעות לחיים. משמעות לחיים זה שאני עושה דברים, שאני יוצר דברים, שאני מתקרב לקדוש ברוך הוא, שאני לא רק חי בצורה של תא במקום תא, אלא שעושה יותר תאים. כלומר, אני לא רק לא מת, אלא אני ממש גדל ממש. בלילה היית בטל מת, כלומר, בטל שלא עושה כלום. אני מאוד מסמפת את הרעיון שאדם ממש מת בלילה, ושנשמתו מסובבת בשמיים, ואפילו אוהב את הרעיון שהקדוש ברוך הוא טובל אותו במים של גן עדן, וזה מסביר גם את התופעה, דרך אגב, התופעה ששינה זה חשוב לבני אדם, אין הסבר מדעי. עד היום, מתפקחים, אבל זה הכל תיאוריות. אף אחד לא הסביר למה כל דבר חי צריך לישון. מה הצורך הזה? אני לא מביא, כמו מחי יגלו, אז אני לא מביא רעיה מזה למשהו מסתי עמוק, אבל זו עובדה שאדם הולך לישון כמה בוקר והוא מרגיש רענן. אז להגיד שבגלל שבלילה, גם נשמתו מרגיש רענן, אז בגלל שהוא היה בלילה, הוא טבע על כמה שבע תפילות ועשרת קידושי רעד מגליים במים יוצא מידן, אני אוהב את זה. אני רק לא בטור שזה מה שברכה אומרת ממד. אני חושב שברכה כן אומרת את זה, אבל בלי הדימוי, כלומר, כי זה אותו דבר. בלילה היית כלום, ועכשיו אתה מתעורר, אפילו מעיניים עצומות, אתה מתעורר, דבר ראשון שאתה פוגש בפגישה, צריך להיות פגישה חזקה מאוד. להיות חי זה להיות דבר אחר מכל דבר אחר, זה להיות תוסס, להיות דינמי. ובשנייה הבאה אתה מבין שהחיים שלך, שזה ביולוגית בדיוק כמו החיים של הכלב, אותו דבר, אנחנו מחדשים תאים, אבל אני יכול לטעום שאצלי זה בא מחיבור אינטימי ביותר, ואיפך פאפה, אינטימי ביותר עם הקדוש ברוך הוא, אני מניח שיש איזה השלכות שלא מבורת בברכה. האם יש הבדל בין החיים שלי ובין החיים של הכלב? לא במובן הביולוגי. ההבדל יהיה במה שעכשיו רמזתי. חיים זה אני מחדש תא בשביל כל תא שמת. אבל אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, אז החיים הוא גם כן להתקרב עוד יותר לקדוש ברוך הוא, לא רק לעמוד במקום, להיות יציב דינמי, ולא יציב מת, אלא להיות מטפס כל הזמן, כלומר להגיע לקדושה. אז להיות חי ולא למות, זה להיות טהור. אבל כיוון שזה בא מהקדוש ברוך הוא, וזה נשמתו, וזה נפיחתו, וזה משמע בקיבי, אז זה לא כתוב, אבל השלב הבא זה יהיה בניגוד לכלב, אני גם יכול להיות קדוש, אני צריך לקדש את עצמי. לא חשוב, זה לא היה חשוב לחזל לפרט, בטח לא ברמה של ברכה שכל אחד צריך להגיד, דברים שקורים בשמי השמיים בזמן המיטה. החשוב כאן זה החוויה החדשה. זה מעצים את זה, את המציאות, אני לא מדבר מציאות. החוויה היא שהחוויה בזמן שאתה יש איזה שאתה מת עכשיו אתה חי. אתה רוצה לדעת אם זה באמת ככה. הברכה הוא לא עלה באמת, הוא עלה חוויה. אבל כמובן, אם זה גם באמת, אז זה מציב את הפרשנות של הברכה, אין לחינם.